שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ג במסכת פסחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה השנייה בעמוד א' ונלמד עד המשנה בי"ד עמוד א'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום אנחנו ממשיכים בנושא של זמני איסור אכילת חמץ. נחלק לגבי זה את השיעור לשני חלקים, אבל לפני זה בוא נזכיר את הדעות שראינו במשנה. אז כמו שלמדנו אתמול, מדאורייתא לפי כולם זמן איסור חמץ זה מחצות היום, כלומר מתחילת השעה השביעית, אבל חזל גזרו והוסיפו עוד זמן. כמה זמן הם הוסיפו? אז לפי רבי מאיר הם הוסיפו שעה, כלומר שמותר לאכול חמץ עד סוף השעה החמישית, ואז מתחילת השישית צריך להפסיק. לפי רבי יהודה ורבן גמליאל הם הוסיפו שעתיים, כלומר שמותר לגמרי לאכול רק עד סוף השעה הרביעית. לגבי השעה החמישית היא במעמד ביניים. לפי רבי יהודה בשעה החמישית אסור לאכול, אבל מותר ליהנות, כלומר מותר לתת לבהמה, מותר למכור לנוכרי. לפי רבן גמליאל מותר אפילו יותר מזה, וגם אם זה תרומה מותר לכהן לאכול את זה עד סוף השעה החמישית. אז שוב, לפי רבי מאיר מותר הכל עד סוף השעה החמישית, לפי רבי יהודה ורבן גמליאל עד סוף הרביעית. לגבי החמישית היא במעמד ביניים, לרבי יהודה לבהמה, לרבן גמליאל גם בתרומה. אלה הדעות, ועכשיו כאמור לגבי זה נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על פסיקת ההלכה. הגמרא מביאה את רב נחמן שאומר שההלכה כרבי יהודה, כלומר שמותר עד סוף הרביעית, ואז בחמישית מותר רק בהנאה ולא באכילה, ולגבי זה הגמרא שואלת למה? למה פסקת כרבי יהודה ולא כרבן גמליאל? למה שנפסוק כרבן גמליאל? אז בגמרא עולות שתי סיבות. סיבה אחת זה שיש משנה בהמשך בדף כף א' שהיא סתם משנה, כלומר לא כתוב מי אמר אותה. בפשט שלה זה נשמע שהיא כמו דעת רבי מאיר, לכן לרגע הגמרא אצלנו רצתה לומר שבו נפסוק כמו רבי מאיר, אבל הגמרא שם משנה אותה ומבינה שהיא כמו רבן גמליאל. ממילא כיוון שסתם משנה שם כרבן גמליאל, זאת סיבה אחת לפסוק כמו רבן גמליאל, זה התוספות מביאים. סיבה שנייה מביאה הגמרא זה שרבן גמליאל הוא מכריע. מה הכוונה שהוא מכריע? הכוונה היא שכל דבר שרבן גמליאל אומר, יש עוד מישהו במשנה שסובר כמו. כלומר לגבי כל נקודה בעצם יש לו רוב. ממילא כיוון שהוא מכריע בין שתי השיטות, כלומר לגבי מה שהוא אומר יש לו הסכמה רחבה, ממילא צריך לפסוק כמו. למה כולם מסכימים לרבן גמליאל? כי כשרבן גמליאל אומר שחולין מותר לאכול רק עד סוף הרביעית, רב יהודה גם כן הרי מסכים לזה. ומצד שני, כשרבן גמליאל אומר שתרומה מותר לאכול עד סוף החמישית, רבי מאיר גם כן מסכים לזה, כי הרי רבי מאיר מתיר אפילו חולין מותר עד סוף החמישית. אז כיוון שרבן גמליאל נחשב מכריע, צריך לפסוק כמו. אז אלה שתי סיבות לפסוק כמו רבן גמליאל, גם שיש סתם משנה בדף כף א', וגם שלכאורה הוא מכריע במשנה. עד כאן השאלה למה פסקנו כרב יהודה, ועכשיו נראה את התשובות. אז קודם כל אומרת הגמרא, לגבי מה שאמרנו שהוא מכריע, הוא לא באמת מכריע. למה? כי בשביל לומר שהוא מכריע, היינו צריכים שרבי מאיר יתייחס במפורש לנושא של תרומה, ויאמר שהוא מותר לאכול גם חולין וגם תרומה. אם הוא היה מתייחס לזה, אז באמת היינו רואים שהוא מתייחס לנקודה של רבן גמליאל, ואפשר לומר שהוא מסכים לרבן גמליאל בנקודה הזאת. אבל כיוון שרבי מאיר אין לו שום עניין לחלק בין חולין לבין תרומה, והוא פשוט מאפשר לאכול הכל, גם חולין וממילא גם תרומה, זה לא נחשב שרבי מאיר מסכים לרבן גמליאל מבחינה מהותית בנקודה הזאת, אלא זה מקרי, הוא מותיר הכל, ממילא גם תרומה. לכן זה לא נחשב שרבן גמליאל מכריע, וממילא זאת לא סיבה לפסוק כמוהו. אז זה לגבי הסברה של מכריע. אבל זה לא מספיק, כי הרי אמרנו כבר שיש גם סתם משנה כרבן גמליאל. ממילא הגמרא מביאה עוד הסבר למה לא פסקנו כרבן גמליאל, אלא כרבי יהודה, וזה שיש עוד תנאים שהם כמו רבי יהודה. איזה תנאים? תנא אחד שמובא בערך ברבע העליון של העמוד, זה רבי אלעזר בן יהודה, איש בר תותה. תנא שני בערך בשליש התחתון זה רבי. איך רואים ששני התנאים האלו פסקו כמו רבי יהודה? אז לגבי רבי אלעזר בן יהודה, זה מובא באמצע ברייתא שדנה מה קורה כשערב פסח חל בשבת, ממילא אי אפשר לעשות שריפת חמץ בערב פסח, אז שורפים הכל לפני, ויש שאלה מה נעשה עם תרומה, הרי תרומה אנחנו לא רוצים לשרוף לפני הזמן שחייבים, אז שם יש מחלוקת האם שורפים לפני הזמן או שמחכים עד הרגע האחרון ואז גם לא שורפים. בכל אופן שם רבי אלעזר בן יהודה אומר שכן שורפים לפני שבת, ורק משאירים לשבת מזון שתי סעודות. עכשיו תוך כדי הדברים, כמשיח לפי תומו, שזמן אכילת חמץ לפי דעתו זה עד סוף השעה הרביעית. זה התנא הראשון שהוא כמו רבי יהודה, ולא רק שהוא סובר כמו רבי יהודה, אלא אחרי זה גם כתוב שפסקו כמותו, והגמרא מבינה שפסקו כמותו לגבי כל מה שהוא אמר, גם לגבי שריפת התרומה שם, שזה לא הנושא שלנו, אבל גם לגבי זמן האכילה עד סוף השעה הרביעית. עד כאן התנא הראשון שאמרו שהוא כרב יהודה, והוא באמת כרב יהודה, אבל הגמרא מביאה את רב פאפה שאומר שזה שכתוב שפסקו כמותו זה לא ראיה, כי יכול להיות שהכוונה היא שפסקו כמותו לגבי הנושא העיקרי שם, שזה האם שורפים את התרומה או לא, ולא לגבי הנושא השולי שעלה שם, וזה זמן החמץ. אז זה התנא הראשון, ועכשיו נראה תנא נוסף שהוא כרב יהודה, שזה רבי בשליש התחתון. זה מובא לגבי אדם שמישהו הפקיד אצלו חמץ, והוא ראה שהחמץ הולך ומתקלקל, וגם הגיע ערב פסח, ועוד מעט החמץ כבר לא ישווה כלום, והמפקיד לא נמצא באזור ואי אפשר ליצור איתו קשר, אז אותו שומר רוצה להציל את מה שאפשר להציל לאותו מפקיד, אז הוא רוצה למכור את החמץ שלפחות יהיה כסף למפקיד. אז הוא בא לרבי, ורבי אמר לו תחכה כמה שיותר, כי אולי בינתיים המפקיד יגיע, ואם אתה כבר לא יכול לחכות, כלומר שהגיע שעה חמישית, שזה הזמן האחרון שאפשר למכור, אז תמכור לגויים. זה מה שמסופר שם, ומכאן אנחנו רואים בפירוש שלפי רבי, בשעה החמישית עדיין מותר לו למכור, אבל למי? רק לגויים, שזה כמו רב יהודה, שבשעה החמישית כבר אסור לאכול, אבל מותר ליהנות, וממילא גם למכור לגוי. אז זה התנא השני. עכשיו לגבי התנא הזה נעיר שתי הערות. הערה הראשונה זה שבהתחלה רב יוסף מנסה לומר שאולי רבי אמר למכור ליהודים ולא לגויים, ואז זה בעצם כמו רבי מאיר שאומר שבשעה החמישית גם ליהודים מותר, ולמה הוא לא מכר לעצמו והיה צריך למכור למישהו אחר? פשוט כי אם הוא מוכר לעצמו זה נראה חשוד, אולי הוא מוכר לעצמו בזול, לכן הוא אמר לו למכור ליהודים אחרים. זה מה שרב יוסף מציע, שהוא אמר לו למכור ליהודים ולא לגויים, אבל אומר רב עדה בר מתנא לרב יוסף, לא, אתה בפירוש כשסיפרת לנו את זה לפני שחלית, אז אמרת לנו בפירוש שאתה יודע שהסיפור היה שהוא אמר לו למכור לגויים ולא ליהודים. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, אומר רב יוסף, עצם זה שהשומר צריך למכור בשביל להציל את הממון של המפקיד, זה לכאורה נתון במחלוקת בבבא מציעא, שם כתוב שאם השומר רואה שהפירות של המפקיד מתקלקלים, אז לפי תנא קמא הוא לא נוגע בהם, לפי רשב"ג הוא מוכר בשביל להציל אותם, אז יוצא שהסיפור כאן הוא כמו רשב"ג, אבל אומרת הגמרא, לא, באמת הסיפור כאן הוא גם לפי תנא קמא, כי גם תנא קמא מודה שאם הם מאוד עבודים, או כמו במקרה הזה שהם עוד מעט יהיו עבודים לגמרי, אז גם תנא קמא מודה שהשומר צריך למכור בשביל להציל. עד כאן שתי הערות, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק הזה ראינו שרב נחמן פוסק כמו רב יהודה, שאלנו למה לא כמו רבן גמליאל, שהרי הוא מכריע ויש סתם משנה כמותו, וענינו א' הוא לא מכריע, ב' יש שני תנאים, רבי אלעזר בן יהודה ורבי שהם כמו רב יהודה, ורב נחמן הלך כמותם. החלק השני של השיעור מתמקד בשיטת רב יהודה, כאמור לפי רב יהודה עד סוף הרביעית מותר לאכול ועד סוף החמישית מותר ליהנות. על זה אמר רב יהודה שבזמן המקדש היו עושים סימן בשביל שכולם ידעו מתי סוף הרביעית ומתי סוף החמישית, ומה היה הסימן? היו שמים בבוקר של יום י' שני לחמי תודה על גג ההצטבה של המקדש, כך שכולם יכולים לראות, וכשהגיע סוף השעה הרביעית הורידו אחד מהם, ואז כולם ידעו שצריך להפסיק לאכול, וכשהגיע סוף השעה החמישית הורידו גם את השנייה, ואז כולם ידעו שצריך להפסיק גם ליהנות מהחמץ. זה מה שאומר רב יהודה במשנה, ועכשיו נעיר על זה שלוש הערות. הערה הראשונה זה שהגמרא מדגישה שהגרסה זה שלא שמו את זה על גב ההצטבה, אלא על גג ההצטבה. כלומר, ההצטבה היו אוסף של עמודים שהיה אפשר לשבת עליהם. אם היו שמים את זה על גב ההצטבה, כלומר, על אותם עמודים, אף אחד לא היה רואה את זה, אלא הם שמו את זה על גג ההצטבה. כלומר, על איזשהו גג שהיה מעל אותם עמודים, שמעל הגג הזה אנשים בירושלים כן יכלו לראות. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה זה איזה לחמים שמו שם. אז במשנה כתוב ששמו לחמי תודה, כלומר שני לחמים מתוך ה-40 לחמים שמביאים עם קורבן תודה, ויש שתי גרסאות האם אותם לחמים היו לחמים פסולים או כשרים. לפי הגרסה במשנה שלנו הם היו פסולים, עוד רגע נראה למה ואיך הם נפסלו. לעומת זאת, לפי גרסה שהגמרא מביאה חמש שורות לפני סוף עמוד ב' משום רבי אלעזר, הם היו לחמים כשרים. אז שוב, לפי המשנה שלנו הם היו פסולים, לפי הגרסה של רבי אלעזר הם היו כשרים. ועכשיו אנחנו צריכים לעשות שני דברים. קודם כל להבין למה לשים פסולים או למה לשים כשרים. דבר שני, אם הם פסולים, איך הם נפסלו? אז לגבי האם נשים לחמים פסולים או כשרים, אז הסיבה לשים פסולים, אומר רשי, זה שאם נשים שם כשרים, הרי 10 לחמים מתוך לחמי התודה הם חמץ, אז אם נשים שם חמץ, אז הרי כשנוריד את הלחם האחרון, כלומר בסוף השעה החמישית, נצטרך לשרוף אותו, כי הרי כבר הגיע הזמן ביור חמץ, ואנחנו לא רוצים להפסיד קודשים, כלומר את הלחמי תודה ממש בידיים לשרוף אותם, לכן עדיף לשים פסולים שממילא לא אכילים ואותם לשרוף. זה לפי הגרסה של המשנה שלנו. לעומת זאת, לפי הגרסה בסוף עמוד ב' ששמו לחמים כשרים, למה שמו כשרים? הדברים, הרי אנחנו לא רוצים להפסיד אותם בידיים, מסבירים התוספות שאותה גרסה גם סוברת כמו רבן גמליאל, שתרומה מותר גם כן לאכול בשעה החמישית, וממילא אם תרומה מותר לאכול, ודאי שגם קודשי מותר לאכול, ממילא את אותם לחמים אפשר לאכול עד סוף השעה החמישית, והכהנים באמת הורידו את הלחמים לא ממש בסוף החמישית, אלא כמה דקות לפני, והם היו מאוד זריזים, ומיד כשהם הורידו, הם גם אכלו את זה לפני סוף השעה החמישית, וכך יוצא שלא היה צריך לשרוף את אותם לחמים, וממילא אין בעיה להשתמש בלחמים כשרים. אז זה לגבי השאלה, האם להשתמש בלחמים פסולים או כשרים, כאמור לפי הגרסה שלנו השתמשו בפסולים, ולפי הגרסה של רבי אלעזר בכשרים. עכשיו, שלב הבא, לפי הגרסה שלנו שהשתמשו בפסולים, שואלת הגמרא ברבע העליון של עמוד ב' מאיפה הם נפסלו? כלומר, איך כל שנה אנחנו מוצאים בערב פסח לחמים פסולים? הרי הכהנים היו מאוד זריזים לא לפסול לחמים, אז למה שיהיו כל כך הרבה לחמים פסולים? הרי בטח לא עשו את זה בכוונה. זאת השאלה של הגמרא, שימו לב שהניסוח בגמרא הזה עמי פסולות, אבל הכוונה היא לא למה פסולות, אלא איך הם נפסלו, ולגבי זה הגמרא מביאה שני הסברים. הסבר אחד זה של רבי חנינה, שאותם לחמים נפסלו בלינה, כלומר הביאו אותם ביום י' ג' והזמן שבו אמורים לאכול את הלחמים של התודה זה באותו יום של הקורבן ובלילה שאחריו, כלומר הלילה בין י' ג' ל-י' ד', והיו המון לחמים שאנשים הביאו, כי הרי אנשים כשהם עולים לרגל הם מנצלים את זה כבר בשביל להקריב את כל החובות שלהם, ממילא כל מי שהיה לו חובה של קורבן תודה עשה את זה אז, וממילא כיוון שהיו המון לחמים אי אפשר להספיק לאכול את כולם באותו יום ולילה, וממילא כשהגיע הבוקר היו המון לחמים שנפסלו בלינה ולקחו שניים מהלחמים אלו והשתמשו בהם בשביל לשים על הגג. זה ההסבר הראשון, רק נעיר בסוגריים שהוא גם מסביר לנו למה הם הביאו את זה דווקא ביום י' ג' ולא ביום י' ד', כי ביום י' ד' לא מביאים קורבן תודה, כי הרי אם נביא ביום י' ד' אז את הלחמים של החמץ נצטרך לגמור לאכול עד סוף זמן אכילת חמץ, ואנחנו לא רוצים לקצר את זמן האכילה של קורבן, כי זה נחשב כאילו שאנחנו מביאים קודשים לבית הפסול, על ידי זה שאנחנו מצמצמים את הזמן שלו, ממילא הביאו בי' ג', וכשהביאו בי' ג', אז ביום י' ד' בבוקר, כאמור, היו הרבה לחמים שפסולים בלינה. זה הסבר ראשון, איך הלחמים הם נפסלו. הסבר שני זה של רבי ינאי, שיש אחונים שאומרים שהוא לא אוהב את ההסבר הראשון, כי גם אם היו הרבה לחמים, היו נזרים שהם לא יבואו לידי לינה, והיו אוכלים אותם באמת עוד באותו לילה לפני שהם ייפסלו, לכן הוא אומר, באמת החלות עצמן לא היו פסולות, אבל בכל זאת לא היה אפשר לאכול אותם, לכן השתמשו בהם. למה לא היה אפשר לאכול אותם אם הם לא פסולות? הבעיה הייתה לא בהם, אלא בקורבן עצמו. מה הייתה הבעיה בקורבן? הבעיה הייתה שהדם של הקורבן נשפך לפני שהספיקו לזרוק אותו על המזבח, ובמצב כזה אי אפשר לאכול את החלות, ולכן השתמשו באותם חלות. זה הסבר השני, עכשיו נרחיב בזה טיפה יותר, בשביל להבין את זה צריך להקדים שלפי רבי יש שלושה שלבים בהקדשת החלות של התודה. השלב הראשון זה כשהאדם בא ומקדיש את הבהמה לקורבן תודה, ואת החלות לחלות של אותו קורבן. בשלב הזה החלות הם רק קדושת דמים, וממילא הם לא יכולים להיפסל, וגם אם תהיה בעיה בקורבן, למשל שהקורבן עצמו הלך לאיבוד ואי אפשר להביא במקומו קורבן אחר, כי זה שהקדיש אמר שהחלות האלו הם דווקא לקורבן הזה, אבל עדיין אפשר לפדות את אותם חלות ולהביא חלות אחרות במקום, כלומר החלות עצמן לא ייפסלו בשלב הזה, זה השלב הראשון. השלב השני לפי רבי זה ששוחטים את הקורבן, מאותו רגע החלות כבר לא קדושת דמים, אלא קדושות בקדושת הגוף, וכבר אי אפשר לפדות אותם, ולכן אם תהיה בעיה בקורבן לא נוכל לפדות את אותם חלות, אבל מצד שני, אמנם הן כבר קדושות, אבל עדיין אי אפשר לאכול אותם, כמו שגם את הקורבן אי אפשר לאכול, כי עוד לא זרקנו את הדם, אז זה מצב ביניים שהן קדושות בקדושת הגוף, אבל עדיין אי אפשר לאכול. השלב השלישי זה שזורקים את הדם של הקורבן על המזבח, מאותו רגע מותר גם לאכול את החלקים שאוכלים בקורבן וגם את החלות. אלה שלושת השלבים, ועכשיו נחזור לענייננו. כשרבי ינאי אמר שיש בעיה בקורבן ואי אפשר לאכול את החלות, זה דווקא בשלב הזה שבין השחיטה לבין הזריקה, כי אם זה לפני השחיטה אפשר לפדות את החלות ולהביא אחרות, אין סיבה להרוס אותם ולשים אותם על הגג. מצד שני, אם זה היה אחרי הזריקה אז אפשר כבר לאכול אותם, אז גם כן אין סיבה לשים אותם על הגג. השלב היחיד שיש סיבה לשים אותם על הגג זה אם קרה משהו בין השחיטה לבין הזריקה, כלומר שהדם נשפך, ממילא אי אפשר להתיר את אותם חלות, אבל מצד שני גם כבר אי אפשר לפדות אותם, כי הרי הם כבר קדושות בקדושת הגוף, ממילא אותם שמו על הגג. עכשיו זה כאמור דעת רבי שיש שלושה שלבים בקדושה של החלות. לעומת זאת, רבי אלעזר ורבי שמעון סובר שאין שלושה שלבים, יש רק שניים, אין שלב אמצעי. כלומר, כל עוד לא זרקו את הדם, עדיין אפשר לפדות את החלות. אז לכאורה, הסבר של רבי ינאי שכאן מדובר על חלות שהדם נשפך לפני שזרקו אותו, ולכן החלות במצב בעייתי, זה רק לפי רבי ולא לפי רבי אלעזר בן עזריה, אבל דוחה הגמרא, לא נכון, זה גם לרבי אלעזר בן עזריה, כי גם לדעתו יש מצב ביניים, וזה אם שמו את הדם בתוך הכלי בשביל לזרוק לזרוק אותו, אבל עוד לא זרקו בפועל. אז מצד אחד, כיוון שכבר שמו בכלי וזה נחשב דם העומד להיזרק, אז זה נחשב שהוא כבר נזרק, לכן כבר אי אפשר לפדות את החלות. מצד שני, הם עוד לא הותרו לאכילה, כי סוף סוף בפועל עדיין לא זרקו את הדם. ממילא, גם לרבי אלעזר ברבי שמעון יש מצב ביניים, לכן ההסבר של רבי ינאי מסתדר גם לשיטתו. עד כאן שני הסברים איך החלות נפסלו. כאמור, הסבר ראשון של רבי חנינה שמדובר בחלות שנפסלו בלינה, כי הביאו אותם אתמול ביוד ג' ולא הספיקו לאכול אותם עד היום ביוד ד'. הסבר שני של רבי ינאי, החלות עצמן באמת לא נפסלו, אבל הדם של הקורבן שלהם בטעות נשפך לפני שזרקו אותו. ממילא אין מה לעשות עם החלות האלה, ולכן שמו אותם על הגג. עד כאן הערה שנייה על שתי החלות שרבי יהודה הזכיר במשנה. שוב, הערה ראשונה הייתה ששמו אותם על הגג ולא על ההצטבה עצמה. הערה השנייה שעכשיו עסקנו בה זה איזה חלות היו, פסולות או כשרות, ואם פסולות, איך הם נפסלו, ראינו שתי שיטות. עכשיו, הערה שלישית והאחרונה, ממש בשורה האחרונה בעמוד ב', הגמרא מביאה ברייתא של אבא שאול שאומר שבאמת היה סימן אחר או נוסף, וזה שהיו שתי פרות שהיו חורשות בהר הזיתים, וכשהגיע סוף השעה הרביעית הכניסו הביתה אחת מהפרות, וכשהגיע סוף השעה החמישית הכניסו את השנייה, וכך כולם ידעו את הזמנים של חמץ. עד כאן החלק השני של השיעור לגבי שתי החלות של רבי יהודה, בזה הגענו למשנה בי"ד עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו שרב נחמן פסק כמו רב יהודה שאוכלים עד סוף הרביעית, ואז נותנים לה בהמה עד סוף החמישית. על זה שאלנו למה הוא לא פוסק כרבן גמליאל, למה שיפסוק כרבן גמליאל, גם כי יש סתם משנה כמוהו, לפי המסקנה שזה כרבן גמליאל ולא כרבי מאיר, וגם כי לכאורה רבן גמליאל הוא מכריע במשנה. לגבי זה, ענינו קודם כל, רבן גמליאל הוא לא מכריע, וב' לרב נחמן יש שני תנאים שהם גם כן כמו רב יהודה. משני התנאים, אחד זה רבי אלעזר בן יהודה, שתוך כדי דיון על משהו אחר, לגבי האם שורפים חמץ שהוא תרומה לפני שבת כשערב פסח יוצא בשבת, תוך כדי זה כמשיח לפי תומו, הוא אמר שעד מתי אוכלים חמץ, עד השעה הרביעית, וכתוב שם שגם פסקו כמותו. אז אמנם אולי לא פסקו כמותו לגבי השעה, אבל לפחות הוא עצמו כן סובר כך. זה תנא אחד. תנא שני זה רבי שאמר למישהו ששמר על חמץ ורצה למכור אותו לפני שהחמץ יתקלקל, הוא אמר לו תחכה לשעה החמישית ואז תמכור לגויים. אז אנחנו רואים שבשעה החמישית ליהודי אסור, אבל מותר לו ליהנות, כמו שיטת רב יהודה. עד כאן החלק הראשון של השיעור שפסקנו כמו רב יהודה. בחלק השני של השיעור ראינו שבמשנה רב יהודה אמר שהיו שתי חלות שהיו שמים על גג ההצטבה במקדש בשביל לסמן לכולם מתי סוף השעה הרביעית ומתי סוף השעה החמישית. לגבי זה ראינו שלוש הערות. הערה ראשונה זה היה על גג ההצטבה ולא על גב ההצטבה. הערה שנייה לגבי אותם שתי חלות, קודם כל ראינו שתי גרסות האם הן היו פסולות. לפי המשנה שלנו הן פסולות, כי לא רצו להשתמש בקשרות בשביל לא להביא אותם אחרי זה לשריפה. לפי הגרסה בסוף עמוד ב' הן לא היו פסולות, ואם הן היו חמץ פשוט היו גומרים אותם קצת לפני סוף השעה החמישית, וכרבן גמליאל שאפשר לאכול קודשים ותרומה חמץ עד סוף החמישית. אז זה לגבי האם הן היו פסולות או לא. עכשיו, בהנחה שהם כן היו פסולות, למה הם נפסלו? לגבי זה ראינו שני הסברים. הסבר אחד זה שהביאו אותם אתמול והם נפסלו בלינה עד הבוקר, כי לא הספיקו לאכול אותם. הסבר שני זה שהחלה עצמה לא נפסלה, אבל הדם של הקורבן נשפך, וממילא, כיוון שהקורבן כבר נשחט, או לפי רבי אלעזר ברבי שמעון, כיוון שכבר שמו את הדם בתוך הכלי, אז כבר אי אפשר לפדות את אותם חלות. מצד שני, גם אי אפשר לאכול אותם, כי הרי הדם לא נזרק על המזבח, ממילא אין מה לעשות איתם, וממילא שמו אותם על הגג. זאת הערה שנייה לגבי הפסול של החלות. הערה שלישית זה שהגמרא מביאה שלפי אבא שאול היה סימן אחר, וזה שתי פרות שהיו חורשות על הר הזיתים והיו מורידים אותם בסוף הרביעית ואז בסוף החמישית. כל טוב.